ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרמב"ם גאון עולם גדול כל הדורות, לפני 800 שנה, לפני 800 שנה הוא כתב את 8 פרקים, את הפירוש של המשניות הוא כתב בגיל 30. אז מי שעדיין לא הספיק, יש לכם עדיין סיכוי, אני כבר עברתי את ה-30, אבל עדיין הוא כתב את זה בגיל מאוד צעיר. יש ויכוחים מה ההבדל, מה היחס בין מה שהוא כתב בפירוש שלו על המשנה, בפירוש שלו על המשנה, לבין היד החזקה. אבל בפירוש שלו על המשנה הוא כתב בעצם כמה הקדמות, כמה הקדמות. הקדמה המפורסמת ביותר שאנחנו מכירים זה על כל המשנה תורה, נכון? הקדמה לכל ליד החזקה, שם הוא בעצם מונה את סדרי הדורות והוא מפרש את מה הוא הולך. אחד מהדברים זה הקדמה לפרק חלק, הקדמה לפרק חלק שבו הוא עוסק על עניינים יותר של תחיית המתים, של עולם הבא. ובמסכת אבות הוא גם כן כתב הקדמה שאנחנו מכירים את זה בתור 8 פרקים, אבל באמת זה הקדמה למסכת אבות. מסכת אבות נכנס בשס בסדר נזיקין, שזה בעצם סדר נזיקין נכתב, זה הקומה, אומנם בעולם הישיבות לומדים את זה בשלבים הראשונים של ההתפתחות הלימודית מכל מיני סיבות, אבל באמת רבי יהודה הנשיא סידר את סדר נזיקין בשלבים היותר מאוחרים. השלב הראשון זה מה שכל אדם צריך לעשות, סדר זרעים, הלכות ברכות, תפילה, אחרי זה מועדים, כל המועדים, נשים ונזיקין, זה דיינים, שופטים. הגמרא אומרת מסכת שבת שכל מי שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף למעשה בראשית. זאת אומרת, מישהו שופט, מישהו דיין, ואולי זה אחד הסיבות שלומדים בעולם הישיבות סדר נזיקין, זה כי אנחנו רוצים לסדר את הבריאה. יש סדר ומגמה לבריאה. בעצם אם היינו מקדימים הקדמה לכל לימודי אמונה, כל לימודי אמונה זה למצוא את האמן שבאמנות. יש פה אמנות נפלאה, יש פה עולם מדהים, יש פה עולם מאוד מאוד גדול ונשגב. התפקיד שלנו בעולם זה לחפש איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. הרי מה רבנו משה ישראלי שמביא מהמורה נבוכים, נכון? סעיף ראשון בשולחן ערוך, שם הוא כותב שיוויתי השם נגדי תמיד. זה כלל גדול, נכון? כל מה שאנחנו עושים פה בעולם זה לשוות את הקדוש ברוך הוא נגד העיניים שלנו, זה לראות איפה הקדוש ברוך הוא נמצא במציאות. כל ההלכה היא בעצם הקיום המעשי של איפה הקדוש ברוך הוא נמצא במציאות. אני חי, קם בבוקר, אני נוטל ידיים, איך אני לומד תורה, איך אני מתנהג עם הבריות, זה הנהגת בית הכיסא, שזה דבר קשה להבנה כשלעצמו, אבל יש שם הלכות. יש שם הלכות שעוסקות איך האדם אמור לפעול פה בעולם, במציאות. ולימודי האמונה זה בעצם למצוא את השורשים של כל הדברים האלו. השופט, שהוא בעצם דן דין, הוא חורץ דין, ובהבל פיו הוא יכול לשנות את החיים של האדם, הוא צריך הרבה מאוד מידות, הרבה מאוד מידות מתוקנות. ולכן רבי סידר שמסכת אבות יהיה בתוך סדר נזיקין, ששם השופט לפני שהוא מתחיל את כל השפיטה שלו ואת כל החוקיות והכל, הוא צריך קודם כל להיות בנוי בתוך עצמו. אנחנו גם כן צריכים, לפני שאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים להיות בעלי מידות. נדבר על זה בהמשך הרבה. בעצם הצורה שהיה השולחן פה, יש פה איזו מציאות מסוימת של קלקול במידות. אם החדר של אדם בפנימיה שלו לא נראה בצורה מסודרת, אז זה אומר גם משהו, זה מקרין משהו על הלימוד שלו, על צורת הלמידה שלו. רבי יהודה הנשיא, 6 סדרי משנה, הכל מסודר. השופטים, הכל זה מסודר, הכל זה באופן מאוד מאוד מסודר. ולכן באמת אנחנו צריכים שכל עובדי החיים שלנו יהיו מתוקנים, יהיו מסודרים. לימודי אמונה זה לסדר לעצמנו את כל החיים, מהשורשים הכי הכי עמוקים עד הפסים הכי מעשיים בהלכה, הלכה למעשה. בא הרמב״ם ואומר, לפני שאני עושה הקדמה, בעצם מסכת אבות זה הקדמה לסדר נזיקין, אני צריך להקדים הקדמה בכלל להקדמה של סדר נזיקין. ואני חושב, אחד מהדברים, אנחנו כתבנו את זה, חשבנו שבתחילת שיעור א' ללמוד את 8 פרקים הרמב״ם, מסתבר שעדיין אולי אנשים לא היו מוכנים לזה עדיין, אני מקווה שעכשיו זה כן ילך. זה ספר מאוד 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 יסודי. להבין למה זה כל כך יסודי אנחנו נבין רק כשאנחנו נגיע לפרק רביעי, נבין. אבל אני אנסה תוך כדי להסביר את הדברים. יש מילה אחת שאנחנו נשתמש בזה ונחזור על זה הרבה מאוד פעמים, וזה המילה שנקרא איזונים. איזון. מה זה אומר איזון? איזון זה אומר כל תפקידנו בעולם זה למצוא בדיוק את כוחות הנפש בכל דבר ודבר. שואל הכוזרי במאמר, סוף מאמר שני, הוא שואל את החבר, שואל אותו, בוא תתאר לי מה זה עובד האלוה שלכם. והעובד האלוה שלכם, כך הוא מסביר לו, תחילת מאמר שלישי, הוא מסביר לו, עובד האלוה זה אדם שאוכל טוב וישן וחי את החיים שלו. הוא כועס בדיוק במינון הנכון, הוא מתגאה בדיוק במינון הנכון. היה תפיסת עולם שאומרת, אנחנו צריכים לגדול בלי לאכול, בלי לשתות, ולהיות מנותקים מהעולם. אבל זה ודאי דבר שאנחנו לא יכולים לקבל. זה לא יכול לקבל בגלל שאנחנו מבינים שכשריבונו של עולם יצר את העולם, אז הוא יוצר את העולם בשביל מטרה מסוימת. ואם אנחנו מתעלמים מחלקים מהמציאות, יש בבעיה. אז בא רמב"ם ואומר, אני רוצה לתת לכם עכשיו גישה. גישה חדשה. היא לא חדשה, אבל היא מתחדשת. בסדר, אולי נברר את זה בהמשך. הרמב"ם בעצם היה, הוא הגיע לעולם במצב היסטורי מאוד מורכב. מצד אחד היה את הפילוסופים שפיתחו את תורת השכל, והכל היה צריך להישען על שכל. עכשיו הם הגיעו באמת לעוצמות אדירות, ולכן הם באמת, הרמב"ם רצה ללכת אחריהם. בסדר? עד כדי כך שיש מקום בגרא, שהגרא כותב, מלכות עבודה זרה, הוא כותב על הרמב״ם שהפילוסופיה הארורה התעתו, שבעצם התעתה את הרמב״ם, כי הרמב״ם הלך עם השכל עד הסוף. אבל זה עוד נושא. כמובן, הוויכוח, האם לרמב״ם היה תורת הקבלה או לא תורת הקבלה, או לא היה לו, זה ויכוח נוסף, קרוב לוודאי שלא היה לו. את זה למרות שיש מגדל עוז שמוכיח שכן הוא קיבל את זה בסוף ימיו. בכל אופן, הרמב״ם הלך עם השכל. אז זה מצד אחד. מצד שני, היה הסתעבות גדולה מאוד של אנשים שחיו רק את החיים שלהם בעולם הזה, בגשמיות נוראית. ובא הרמב״ם בין לבין, והוא עכשיו מלמד אותנו תורה חדשה. הוא אומר, כל כוח שיש לאדם בחיים, זה כוח שאדם צריך לתעל אותו, לרומם אותו, לעבודת השם. אז קודם כל, לפני כן, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד איך אנחנו חיים את החיים שלנו. ממה אנחנו מורכבים? ממה החיים שלנו מורכבים? אם אדם צריך לאכול, או לשתות, או לישון, אז זאת אומרת שזה חלקים מהחיים שלו, והוא לא יכול להתעלם. הוא לא יכול להתעלם מחלקים בחיים שלו. בסדר? הוא לא יכול להתעלם. בא פילוסוף, והוא אומר לכוזרי, אתה יש לך דמיונות, יש לך חלומות, עזוב אותך, רק שכל. אז מילא הכוזרי לא יכול לקבל את זה. הוא לא יכול לקבל את זה בגלל שהפילוסוף מתעלם מחלקים מהאישיות של האדם. וכדי שאנחנו נוכל ללמוד תורה בצורה נכונה, בצורה טובה, כדי שאנחנו נוכל למצוא את האמונה בתוכנו, אנחנו צריכים למצות כל נקודה ונקודה בחיים שלנו. זה קשור מאוד לכל מיני דברים שיש לנו במציאות. האם אנחנו יכולים להתעלם מהמציאות? יש גישה ביהדות שמנסה להתעלם מהרבה מאוד חלקים במציאות שלנו. אנחנו עומדים לקראת יום העצמאות, אפשר לדבר על זה גם מהכיוון הזה. האם ההיסטוריה, איך היא קשורה לחלקים האמוניים שלנו? האם הצבא נכנס בתוך כל הסיפור הזה? האם המדינה נכנסת בכל הסיפור הזה? איפה התורה? איפה הפרנסה? הרבה מאוד דברים האלו מתגלגלים מתוך העיניים של שמונה פרקים, מתוך פרק רביעי של הרמב״ם של שמונה פרקים. עכשיו, למה קוראים לזה שמונה פרקים? סיבה מאוד פשוטה, יש בעצם שמונה פרקים, אבל האמת היא שיש פרק נוסף שזה הקדמה, זה בעצם תשעה פרקים, אבל אנחנו נקרא לזה הקדמה לפירוש המשניות, אנחנו נעשה את זה לפי התרגום של הרב שילת, אלא אם כן יש לרוב תרגומים אחרים, אני לא חייב דווקא את התרגום הזה, אז מה שיש, צילמתי לשיעור הראשון, את הראשון, ואנחנו קצת ניכנס לזה. אני רק רציתי קצת לחזור על הפרקים השונים. בפרק הראשון, קודם כל יש את ההקדמה, שבעצם בהקדמה הוא מסביר למה הוא כתב את הספר הזה ולשם מה הוא כתב את זה. הפרק הראשון עושה, קודם כל, כדי שאדם יוכל לדעת איך להשתמש במשהו, הוא קודם כל צריך לדעת ממה הכל מורכב. כדי שאדם יוכל להשתמש ברכב, באוטו שלו, בצורה הכי שלמה, אז הוא צריך לדעת ממה כל דבר, ככל שהוא ידע יותר על הרכב, הוא יוכל להשתמש בזה יותר. ככל שאדם ידע ממה הנפש מורכבת, ממה החיים שלי מורכבים, אז מילא הוא יוכל להשתמש בהם בצורה יותר שלמה, בצורה יותר גדולה. אז זה הרמב״ם עובר בפרק הראשון. בפרק השני הוא עוסק בזה שבעצם כאשר אדם, כשאנחנו הולכים ורואים חתול, עכבר וכלבים, אין מציאות כזאת שכלב רוצה להיות חתול. אבל פתאום אנחנו רואים בני אדם, שבן אדם כן, יש מציאות כזאת שהוא לא רוצה להיות בן אדם. הוא לא יגיד את זה. הוא יחשוב שככה בן אדם יתנהג, אבל הוא בעצם הוא מפסיד הכל. אדם שאוכל יותר מדי, הוא בעצם עושה מעשה שהוא לא שייך לאדם. כשאנחנו ניכנס יותר לעומק, אז גם אדם שלא עוסק בתורה ולא מקיים מצוות, אנחנו מבינים שהוא גם כן, הוא קיבל מתנה אלוקית. אנחנו מכירים את המתנה הזאת, המהר"ל עוסק בזה הרבה, בתפארת, על המתנה האלוקית הגדולה שניתנה לנו, הנשמה, שכל בוקר אנחנו קמים ואנחנו אומרים, נשמה טהורה, נשמה שנתת בי טהורי, אתה ועתה, אנחנו חוזרים לראשוניות, ואנחנו רוצים לדעת מה זה הנשמה הזאת. והנשמה הזאת ניתנו לנו 613 מצוות, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בנשמה הזאת בצורה הכי מקסימלית שיש. אז מילא אם אדם אוכל חזיר, הוא פוגע, הוא פוגע בראש ובראשונה בעצמו. הוא לא מאזן כוחות חיים שלו. האדם שלא שומר על הצניעות, הוא לא שומר על העיניים שלו, הוא לא שומר נגיעה, בסדר? או כל איסור אחר בתורה, אז הוא בעצם הוא לא נפגש עם המציאות האמיתית שלו, הוא לא משתמש בכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מצוות עשה, רמח מצוות עשה, 248 מצוות כנגד רמח איברים שבאדם, זה גם כן כדי לקחת את האדם ולפתח אותו למקום הרבה יותר עליון. אבל מה לעשות שאנחנו לא תמיד לוקחים את כוחות הנפש שלנו ומשתמשים בהם. זה הפרק השני. הפרק השלישי עוסק בחולי הנפש. אף אחד מאיתנו לא רוצה להגדיר את עצמו בתור חולי נפש, אבל הרמב״ם אומר, כל עוד שאדם הוא לא מאוזן, זאת אומרת הוא לא משתמש בכוחות החיים שלו בצורה נכונה, אז הוא חולה נפש. והוא צריך לעבוד על זה הרבה מאוד כדי להגיע לאיזון הנכון, שזה בעצם פרק רביעי, שפרק רביעי עוסק בדרך האמצע. דרך האמצע, מאמין שכולנו שמענו על דרך האמצע, אבל דרך האמצע הרבה פעמים נשמע לנו כחפיפניקיות כזה, כזה משהו כזה פשרני. אבל הדרישה האמיתית של הרמב״ם היא באמת לחיות בצורה מאוד מאוד גדולה. אדם, גם המחשבות שלו צריכות להיות נקיות, גם הכלי דיבור שלו, העיניים שלו, כל דבר שיש במציאות הוא צריך להיות בצורה הכי שלמה והכי מלאה. עולם של ישיבה, אם נשאל אתכם מה זה ישיבה, אז בדרך כלל ישיבה זה, אני חושב שזה מגיע מזה שהמשנה מסכת אבות אומרת, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. אז אדם חושב שהוא הגיע לישיבה כדי לצבור ידע, כדי לצבור ידע, והאמת היא שזה גם נכון, אבל זה לא התפקיד של ישיבה. התפקיד של ישיבה זה לעצב, להפוך לנו את החיים הרוחניים, שהם יהיו בדיוק כמו שריבונו של עולם רוצה פה בעולם. עכשיו, הוא לא רוצה את זה בשביל עצמו, כמו איזה מלך שרק רוצה שאנחנו נעבוד אותו, והוא צריך כל מיני אנשי חצר, כמו שאנשים חושבים. בסדר? העולם הזה, העבודה זרה של העת העתיקה, היא בנתה את כל העולם סביב הדבר הזה. מי שמכיר את כל המלחמת האלים, בוודאי, שיש איזה מאבק גדול מאוד בעולם בין כל מיני כוחות, וכל כוח וכוח מושך לכיוון שלו. בסדר? אבל הרמב״ם למד אותנו שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בשביל עצמנו. לא חס וחלילה, חס ושלום בשביל ריבונו של עולם, אלא בשביל עצמנו. וזה החיים הרוחניים שלנו. פרק רביעי עוסק ברפואת חולי הנפש. פרק ה' בשימוש בכוחות הנפש תכלית אחת. אחרי שאנחנו הבנו שיש כל כוח וכוח יש לו את המקום המדויק שלו, אנחנו נרצה לברר ולהבין איך כל הכוחות כולם הן הופכות להיות אדם שלם. וכל פעם שאדם, כמו שאדם מנגן בגיטרה, והוא כל פעם צריך לכוון את הגיטרה ולכוון עוד מיתר ועוד מיתר ועוד מיתר וליצור מנגינה אחת, אז גם כן הדבר הזה, גם הנפש של האדם, כל פעם עוד כוח בחיים ועוד כוח בחיים ועוד כוח בחיים, עד שהוא הופך להיות אדם שלם. זה פרק חמישי. פרק שישי, זה יש כאן הוא קורא לזה המעולה והמושל בנפשו. מה זה המעולה, המעולה והמושל בנפשו? יש ויכוח בעצם מי יותר גדול, האם אדם שהוא חוזר בתשובה או אדם שהוא צדיק מעיקרו. מה יותר גדול? אדם שהוא חוזר בתשובה, אפשר לומר מצד אחד, שמה?
מקום ש...
מתגבר.
במקום שבעלי
תשובה עומדים. אין צדיק גמורי, נכון? זאת אומרת, יש צעד, למה? כי הוא מתגבר. מה זאת אומרת שהוא מתגבר? מה, זה נכון? זאת אומרת, אז בעצם עדיף שאני, כל פעם שאני אגיע לבנק, אני רוצה לשדוד את הבנק ואני... זה מאשר שלא יהיה לי בכלל את הרצון הזה.
לכאורה.
לכאורה או לא? זה כן או לא?
לא, זה לא.
תלוי מה? תלוי.
עצם העבודה היא לשלול את התאווה, האידיאל הסופי זה לשלול את התאווה בכלל, לכתוב.
אז איך אפשר לומר? הצדיק הגמור כבר נמצא שם, לא?
תלוי מה, דניאל?
תלוי באיזה סיטואציה.
זאת אומרת, כתוב במקום שבעלי תשובה, נכון, הם נמצאים במדרגה יותר גבוהה מאשר ככה הגמרא, זה מחלוקת בין רבי אבאו לבין רבי יוחנן.
האידיאל זה להיות המעולה.
המעולה, או המושל בנפשו.
מה שאומרים, ומצד שני, המשנה, אני חושב שאדם צריך לומר, נגיד, שאני רוצה, אבל אני לא יכול, הקדוש ברוך הוא בעזר, אז אני לא יכול...
יפה, זה בעצם המחלוקת, זה הוויכוח בעצם שהרמב"ם אומר. יש ויכוח בין הפילוסופים לבין האדם, כי יש צד מסוים לומר שמה, ואז הוא יגיד, נכון, סוגי מצוות, יש צד לומר שמה יותר טוב, הרבה יותר טוב, שאדם מתמודד. קשה לו, הוא מתמודד, אדם מגיע לשיעור א' והוא מתמודד עם הדברים. קשה לו עם השפה, קשה לו עם הלימוד, קשה לו עם הרבנים שלו, קשה לו עם כל מיני דברים, כל המציאות, והוא מתמודד והוא מתגבר. זה צד אחד. אבל יש צד אחר לומר, מה פתאום, מה זאת אומרת, למה להתמודד? הרבה יותר טוב שאני בכלל לא אשתוקף לדברים האלה. מה, אני כל פעם אצטרך לעבור ליד בנק ואני ארצה לשדוד את הבנק הזה? אני כל פעם שאני אעמוד לפני חזיר ואני ארצה לאכול, אבל אני בסופו של דבר לא? זה גם ויכוח, מי יותר טוב? מה, אולי עדיף שאנחנו לא נחנך את הילדים שלנו, אולי עדיף שלא נחנך את הילדים שלנו לתור המצוות, כדי שהם יתמודדו עם הדברים. ודאי שהשכל שלנו, ודאי שאומר לנו שלא. זה ויכוח בעצם בפרק שישי, להסביר בדיוק את הדבר הזה, שמצד אחד אנחנו רוצים להיות אנשים שמתגברים, מצד שני, כמו שדניאל אמר, אנחנו רוצים להגיע למקום שבו אנחנו כבר לא צריכים להתמודד עם כל דבר ודבר. יש דברים מסוימים שהם כבר לא בהתמודדות שלנו. כל אחד מאיתנו, יש לו כבר נקודה שהיא כבר לא נמצאת אצלנו. יש בן אדם שמתמודד עם קשיים בלימוד, יש אדם שמתמודד עם קשיים באמונה וכו'. זה פרק שישי. פרק שביעי זה בעצם בתיאור הנבואה. זה רבי פנחס בן יאיר, אנחנו מכירים את זה יותר ממסיעת ישרים, אבל זה גמר בעבודה זרה ובסוטה, שבעצם יש מסילה שלשם האדם צריך לשאוף. הפסגה של החיים שלנו, מי שעדיין לא רוצה נבואה, אז כדאי, אנחנו רוצים לרצות נבואה. מה זה נביא? זה מדרגת קודש מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד קשורה לריבונו של עולם, אבל היא מדרגה שצריך לעבוד עליה הרבה. זהירות, זריזות, נקיות וכו', כל המדרגות. אז גם הרמב"ם הולך בכיוון הזה, הוא אומר, באמת, אנחנו רוצים לברר מה זה אותו נביא. ואותו נביא, זה כמו שהכוזרי כותב, מי זה אותו עובד האלוה? עובד האלוה באמת זה אדם שברר לעצמו, יודע מה לעשות בכל כוח וכוח, בכל רגע נתון הוא יודע מה לעשות. ואז הוא מגיע למדרגת הנבואה. משה רבנו אומר את הגמרא, שנביא צריך להיות גיבור, חכם ועשיר. וזה נכון, אנחנו נראה, אולי אפשר להסביר את זה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, ואיזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אבל באמת אפשר גם להסביר שלא. אם יש לאדם כוחות חיים של חוכמה, של גבורה, צריך להיות גיבור. דוד המלך, הוא היה גיבור מאוד, גיבור גדול, הוא היה עדינו העצני. הוא ידע לעדן את עצמו בתוך בית המדרש, אבל בחוץ הוא ידע איך להיות גיבור. ואם היה צריך, אז הוא ידע להיות תקיף גם כן, הוא ידע לצאת למלחמות.
ולמאן דאמר יואב הוא עדינו העצני?
אז גם יואב, כל חילותיו של בית דוד היה כך. אז גם יואב, אז אם הוא היה עדינו העצני, מאיפה הוא למד את זה? הוא למד את זה מבית המדרש של דוד המלך. מאיפה היו התלמידים של דוד? מי הם היו? כתוב שכשדוד המלך ברח מי? אולי המלך עדיין. כשהוא ברח משאול, התלקטו אליו אנשים ריקים ופוחזים. ואם כבר הזכרנו את הדינוי העצמי, אז אולי בעומק אפשר להתמקד בזה הרבה, אבל אולי בעומק אפשר לומר שדוד המלך, הגאונות של דוד המלך זה הוא ידע לקחת את אותם אנשים ריקים ופוחזים שאנחנו אולי יכולים להכיר אותם מהרחוב, עבריינים, אנשים שעסוקים בסמים ובאלכוהול, והוא ידע לקחת אותם להיות אלו שמוסרים את הנפש שלהם להיות ראשי סנהדראות. אולי כי הם עבדו כמו שהרמב"ם אמר, זה הדינה העצמי, היכולת שלנו לחבר בין כל כוחות החיים שלנו, בין זה שיש לי רצון ללכת לשחק לבין הרצון לשבת וללמוד. האם זה נכון, זה לא נכון, אני צריך פרנסה, מה אני עושה בעולם שלנו, האם יש מקום להיות קצין בצבא. זה דברים שאנחנו בישיבת הסדר גם כן, אנחנו נצטרך להתמודד ולתת מענה לדבר הזה. מה החיבור שלנו עם העולם? הרבה יותר פשוט באיזשהו מקום לומר, אין לי שום חיבור לעולם, העולם לא מעניין אותי וזהו. אבל אני מהר מאוד אבין שזה לא עובד כך. קודם כל כי ריבונו של עולם רוצה משהו אחר. אבל נניח שעוד לפני ריבונו של עולם, כל בר דעת מבין שאם יש לי, אני לא יכול לומר אל תאכל. אז מילא כשהמשנה אומרת לי פת במלח תאכל ומים במשורת אשתה, אז אנחנו מבינים שלא יכול להיות, לא יכול להיות שחזל רצו שאני לא אוכל ולא אשתה. אחרת למה הקדוש ברוך הוא נתן לי צורך, מה שהרמב״ם יקרא לזה החלק הזן, למה יש לי צורך לאכול ולשתות ולישון? יותר מזה, אדם אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, זה נקרא ברכות הנהנית. אז אדם שלא נהנה מזה הוא לא יכול לברך, אם הוא לא נהנה באמת הוא לא יכול לברך. כל שכן אנחנו כמה פירות וכמה דברים שהקדוש ברוך הוא נתן, אז מה הוא, כל זה זה בשביל מה? כדי להטעות את האדם ולהכשיל אותו? זה מה שמסילת ישרים מתכוון. מסילת ישרים כשהוא אמר שהעולם הזה זה מלחמה אחרי גדולה, זה מה שהוא מתכוון? מה פתאום? הוא התכוון שאדם יעשה את העבודה הזאת עד שהוא יגיע לנבואה ורוח הקודש. אבל זו עבודה גדולה מאוד והיא עוברת דרך פרישות. כן, היא עוברת על ידי זה שאדם יצטרך לומר לעצמו, אולי אני לא יכול, אולי אני לא יכול, אולי יש דברים שאני צריך לומר, אני לא יכול. חזיר אנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים, זה ודאי. אבל אנחנו לא מדברים על דברים אסורים, כי הדברים אסורים אין על מה לדבר. אנחנו מדברים גם על דברים מותרים. אדם הולך לארוחת צהריים, איך ההתמודדות שלו עם ארוחת צהריים? האם הוא בבית המדרש הוא בצורה מסוימת, ואחרי זה כשהוא הולך לחדר אוכל אז הוא מתנהג אחרת? הזכרנו הרבה מאוד פעמים את המשנה הידועה במסכת יומא. אני אזכיר את זה עכשיו, שבעצם במסכת יומא כתוב שאיך הם היו, איך הם היו יודעים מי מגיע לו לעשות עבודה בבית המקדש הראשון. אז כולנו יודעים שהיה פייס, היה גורל, נכון? הם היו מצביעים ואז הם היו לוקחים מספר והיו סופרים את האנשים, ומי שהיה זוכה מזה, מה זה? היו סופרים אצבעות, הוא היה זוכה לזה. אבל אני מספר את המשנה שלפני שהם עשו את זה, מה הם היו עושים? מה העבודה הראשונה בבית המקדש? אז מה העבודה הראשונה? העבודה הראשונה בבית המקדש זה תרומת הדשן. תרומת הדשן זה אומר לעלות למזבח, בסדר? עם הכבש, גובה של 10 עמות, 5 מטר גובה, ולהגיע עד למעלה, להוריד את האפר ולשים את זה ליד המזבח. היה נס שזה נבלה. טוב, מספר את המשנה שמה הם היו עושים, היו מגיעים לפנות בוקר, ב-4 בבוקר היו מגיעים, מתעוררים, מגיעים, ומי שהיה מגיע ראשון,
רץ,
ומגיע מעל המזבח, הוא היה זה שהיה זוכה בדבר הזה. מספר את המשנה שפעם אחת, שניים היו, והם רצו, אבל אחד רואה שהשני ירוויח יותר ממנו, אז מה הוא עשה לו? זרק אותו מהמזבח, 5 מטר, הוא רצה קדושה. הוא רצה קדושה, זה מה שהוא רצה. אז אדם צם ביום כיפור, והוא ממש התעלה והכל, אבל אחרי זה הוא לוקח, הולך חדר אוכל והוא לוקח 2 מנות. זה קצת סותר את הדבר הזה. או יותר מזה, ההקדמה של הנציב, נכון? שבזמן חברותה אדם לומד, ומכוח זה שהוא לומד אז הוא צועק על חברותה שלו והוא מעליב אותו ופוגע בו. מה זאת אומרת? זה קדושה וזה, זה לא. זה כי אדם הוא לא מאוזן בשום קנה מידה, והוא צריך הרבה מאוד לאזן את עצמו. אז זה המדרגה של הנבואה. והמדרגה השמינית זה עוד איזה פרק שאולי אנחנו, כשנגיע לזה, אנחנו נלמד את זה ואנחנו נבין יותר לעומק מה זה אותו פרק, על מה הוא מדבר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.